ערב טוב לכולם, תודה סוזן ואודרי. אני בדרך חזרה הביתה ואני מקווה שאני אספיק עם הסוללה, אין לי פה אפשרות לחשמל, אז אני מלא תקווה שנוכל לסיים את השיעור, ואם לא, הרי זה הרעיון של סוף ספר תהילים, שבסוף אומרים כל הנשמה תהלליה, וזה ממשיך. איפה זה ממשיך? שכל נשמה תמשיך להלליה. אז אם באמצע תהיה הפסקת חשמל, זה הרעיון. אני מקווה שזה לא יקרה. אנחנו התחלנו פעם אחרונה, שתי הפעמים האחרונות, לדבר על הספר החמישי. והספר החמישי הגדול מכולם, עם באמת נרטיב מאוד מאוד מפותח ויפה, ואפשר לזהות מהלכים מאוד יפים בכל מזמור, של עצמו וברצף שלהם. ואני רציתי להתחיל אותם עם שלושת ההללים. משתי סיבות, א', כי זה מה שמוביל ודוחף את הספר החמישי, מהלל, להלל, להלל. מבחינת המתודה זה מאוד יפה, איך ששלושת חלקי ההלל ממש מעצבים בדרגות שונות את הנרטיב של ספר תהילים. ובית, אני רוצה לכתוב על הספר החמישי בגרסה הקצרה, על מזמורים, לכל ספר מזמור אחד, ואולי אני אכתב, ואני אכתוב גם על קוף זין שלמדנו אותו, יאמרו גאולי השם שיבת ציון, וגם על אחד מהאחרונים שזה תהילה לדוד, אשרי, המכונה בלשוננו אשרי, זה לא מדויק, ולראות איך אשרי בעצם מחולל בסוף תהילים, מחולל מהלך. וזו דוגמה מאוד טובה, א', כי אשרי, תהילה לדוד, מאוד מפורסם, ויש דברים מאוד מאוד מיוחדים במזמור הזה, וזה משליך כאילו שורשים לסוף הספר, שזה נקרא פסוקי דזמרה. מטבע הדברים, יש המון חומר חדש, עסקנו רבות בספר הרביעי, ואני רוצה לחזור עוד פעם, פעם אחרונה לא הייתי מוכן עם המצגת, ואני רוצה, אני מרגיש שצריכים בתחום הזה הרבה חזרות, ובתקווה שהתרשימים שלי יעזרו לכם להבין את הדברים יותר טוב, ולזהות את זה בעיקר על ידי קריאה עצמאית. אז שלושת אוספי ההלל בספר החמישי הם היסוד לעיצוב של הספר שלו, כאשר השיא של כל ספר תהילים כספר הוא בעצם כולם מהללים, וזה פסוקי דזמרה, בניגוד להללי. זה התרשים הידוע, ואני רוצה להראות כאן מה שראינו בעבר, כל ספר יש לו את הפרופיל שלו, הספר הרביעי זה השיקום מפייטת החורבן, שיקום, ופה יש לנו תפר, מעבר. סוף ספר רביעי ותחילת ספר חמישי, זה השלישייה קופי קופיו קופזיים, עליה דיברנו לא מעט. בתוך הספר בתפר של קופי קופזיים, המחבר ספר רביעי לחמישי, ראינו שני מושגים. הלל והודאה. והמושגים הלל והודאה באים לידי ביטוי בהלל המצרי, בהלל הגדול, וכפי שנראה פסוקי דזמרה. וזה שלוש מדרגות, שלוש תחנות, שזה באמת מרשים לראות לתלפיות, איך שזה בנוי יפה, עם רעיון, עם הבדלים ספרותיים מחשבתיים, וזה הולך ומתפתח בשלבים שונים. אני מרגיש שיש שם ממש דברים של הדורות שלנו, הדור שלנו של שיבת ציון. אז זה המבנה של כל הספר, וזה תרשים של מבנה הספר החמישי בלבד. ודיברנו עליו פעם אחרונה, אני רוצה להתמקד על הכחול, שלושת ההללים. מה שאתם רואים פה, הלל המצרי, הלל הגדול, ופסוקי דזמרה. ובאמצע, הדברים מתמלאים. אני לא אדבר עכשיו איך זה מתמלא, בואו נתרכז רק על שלושת ההללים, וכשנעיין בפרטים נוספים, הרי השלט של שלושת ההללים יעזור לנו הרבה מאוד. זה תרשים מאוד פשטני. אתם רואים פה הלל, הלל המצרי, שווים לציון, הלל והודעה של הלל הגדול, שזה אלה שנמצאים בארץ ישראל, וכבר מתבססים ומקים שורשים, ובסוף הלל פסוקי דזמרה, שישראל דוד מזמין את העולם כולו. אני רוצה להראות את זה בהמשך. אלה שלושת היחידות של הלל. כאשר באמצע יש מעין דבק שמחבר משיבת ציון כולם חוזרים, ניצולי הגלות שמתחילים את תהליך התחייה, ומי שחוזר ועובר קיבוץ גליות רואה את חזרת מלכות בית דוד. ואז הלל וההודעה הראשון עונה, ברוך השם חזרנו כולנו. כמו שחזרנו ממצרים, יש אקסודוס בדור שלנו. וזה הלל המצרי. הלל מהגלות, והוא מהלל איך שחזרנו אז, וההיסטוריה חוזרת, והחזרה שלנו היום, מבחינת המשמעות ההיסטורית היא, המשך יציאת מצרים כביכול, עם המון מקבילות יפות. מי שחוזר לארץ ישראל, וכרגע הגיע לכאן כפליט, הוא אומר בסוף, אלי אתה ועודקה, אלוהי ארוממקה. והוא בא לבית המקדש, פיתחו לי שערי צדק, פסוקים הידועים, אז כשהוא נכנס למקדש, את מי הוא פוגש? את הכהן שמלמד תורה. זה קופיוטט. והוא לומד אחרי החיבור לתורה, קופיוטט, הפרק הארוך ביותר בתנך, הוא מתחבר בשירי המעלות למולדת שלו. דוד עלה לפה, אני עליתי לפה. ושוב השם שיבת ציון, כמו בתקופת דוד, וזה מבנה מאוד מאוד יפה של מזמורי שירי המעלות. ציונות at the best. ומי שחזר מהגלות, הלל המצרי, והשתרש בארץ ישראל, בתורה ובאזרחות של שירי המעלות, הרי הוא חוזר ושר הלל הגדול חוזר. ודיברנו על זה פעם אחרונה, אני אחזור על זה עוד מעט בהמשך עם התרשימים, הוא בעצם חוזר מילולית על ניסוחים שהיו בהלל המצרי, שחזרנו ממצרים דאז והיום לארץ ישראל, אבל אחרי שהוא השתרש והתאזרח בארץ ישראל, הלל הגדול הוא פתוח לאומות העולם. ואנחנו שרים במקדש, בית הלוי מופיע פה. ומושגים שראינו אותם זה, הלל שאנחנו פה, ואחרי קוף למד זין, שזה על נערות בבל, אנחנו פונים לאומות העולם, אנחנו פונים לתפוצות ישראל, אלה שהגלות והסריטות של הגלות על נערות בבל, עדיין צלקות פתוחות, ומזמינים את אומות העולם לחזור לארץ ישראל, כי איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר, והברכה מירושלים המתוארת בהלל הגדול, היא תביא עונש לבבל וקריאה לתפוצות לתיקון עולם ולחזור לארץ ישראל בהנהגתו של דוד. זו פנייה לגלות, דהיינו, מירושלים אנחנו מזמינים את כל התפוצות לחזור. וכשחוזרים כולם, אז הלל, פסוקי דזמרה, מזמין את כולם. את כל אומות העולם, להודיע לבני אדם גבורותם, כולם, להתחבר לרעיון של מלכות השם בשיבת ציון. זה הנרטיב שראינו אותו פה, הוא יוצא פה מאוד יפה, של קריאה הקשרית, ויש טקסט לכל מזמור, המזמורים האלה כולם זורמים יפה, וכמובן הקשרים לישעיהו, שלא את הכל אני אכניס היום, מאוד מאוד בולטים, ואני רוצה רק להדגיש פה, זה השיבה לירושלים לפני הלל המצרי. זאת הבנייה בירושלים, הבנייה הרוחנית, התורנית, של אזרחות, וזאת הברכה שיוצאת מירושלים. אז יש לכם פה בשלוש אותיות, למד בית מם, השיבה לירושלים, בירושלים, וברוך השם מציון שוכן ירושלים, זה יוצא החוצה. ממש סיפור של תחיית ישראל. הייתי יכול להסביר את כל זה גם פה, אבל זה אולי יותר מדי מלא, ותוכלו לראות פה הרבה פרטים, גם מקבילות, אבל חשבתי שזה יותר נעים עם פחות, קצת פחות מלל פה. עכשיו, דבר פלא, שאם יש פה הלל, יחידה ארוכה של שישה מזמורים, הידועה הלל המצרי, וזה מה שאומרים בחגים ובראש חודש, זה קלאסיקה של הלל. כבר בסוף הספר הרביעי, הרגשנו את המבשרי ההלל והודעה. זה מאוד יפה, איך שהדברים בנויים יפה. בהלל המצרי יש לנו מזמורי הלל, קוף י' ג' עד קוף י' ז', ובסוף מזמור אחד שהוא הודעה. הודו לשטור כי לעולם חסדו, יאמר נא בית ישראל כי לעולם חסדו, ארבע פעמים כי לעולם חסדו, ובסוף קוף י' ח', הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. במזמור קוף למד ה' יש לנו עוד פעם מזמור אחד של הלל, שמאוד דומה בהלל הגדול להלל המצרי. והלל והפרק ההודעה יש לו 26 פעמים הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. דהיינו הכי לעולם חסדו, השפע של החסד שמורגש הולך ומתחזק. ארבע פעמים בהלל המצרי, בפרק האחרון קוף י' ח', 26 פעמים בהלל הגדול, ושם גם לאלוהי אדונים, לאדוני אדונים, כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר, וזה כולל את כל העולם. הזכרתי את הירושלמי, שהלל הגדול נקרא הלל הגדול, לא משום שהוא ארוך, הוא הקצר מכל היחידות הלל, אבל הוא פונה לכל העולם, נותן לחם לכל בשר. אחר כך נותן לחם לכל בשר, והשם הוציא אותנו שבשפלנו זכר לנו, ויפרקנו מצרינו, וחזרנו לארץ ישראל, ויפרקנו מצרינו, סוף קוף למד וב, בואו נדבר קצת על הזיכרון הצרינו. בואו נזכר בהיסטוריה, ואנחנו ישר מתחילים עם על נערות בבל, אנחנו שרים בארץ ישראל, אבל איך בבבל אתה יכול לשיר? על נערות בבל, על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, וזוכרנו את ציון. הם אומרים לנו, שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם. אנחנו, יש פה רצף על דרך הניגות. The contradictory continuity. מושג שהוא מאוד מאוד שימושי, כי לפעמים אתה ממש לא רואה רצף. אבל יש רצף שאתה הופך שחור ללבן ולבן לשחור. הכל הלך כל כך יפה בתהליך של שיבה לארץ ישראל, אבל יש לנו מחויבות גדולה לבבל, יש ליהודי התפוצות, וזיכרון מאוד מר לבבל ולאשור ולאדום. וזה הראיתי פה יכולתי להראות את זה יותר גדול, שיש שני חלקים. החלק הראשון זה חזון הגאולה של ישראל, ועם ישראל שב לארצו וחוזר לארצנו. אבל גם שחזרנו, יש אמירה חזקה שבאה לידי ביטוי בחלק השני. אחרי שהשלמנו את התהליך הראשון, עם ישראל חוזר עד קוף למד ואף, אנחנו נזכרים באומות העולם, ביהודי התפוצות. אנחנו נזכרים באלה שיש להם שריטות עמוקות מהגלות בבל. ואדום, ואנחנו רוצים צדק לעם ישראל. זה קוף למד זיים, ויש עוד קשרים שאני לא אפרט פה, כדי לשמור על המבט הסטליט, מבט הציפור. ועוד פעם דוד חוזר, ודוד, באוסף האחרון לדוד, מחבר את ה... הוא כאילו בא לגלות, ותראו פה איזה טכניקה, שניסיתי לסמן את זה כאן בגרפיקה, טכניקה מדויקת. אחרי על נערות בבל, בקוף למת זין, אופה, מיד מופיעים שמונה מזמורים לדוד. קוף למת ח' עד קוף מם ה'. והם מאוד מאוד קשורים. קראתי שני דוקטורטים על האוסף האחרון לדוד, ואני משתדל, אחרי שקראתי ועיינתי ולמדתי וחשבתי, אני מנסה בדף אחד להראות את הכל על רגל אחת, קצת מפוצץ וצפוף, אבל דוד הזה הוא כאילו יוצא לגלות. אחרי שעם ישראל התבסס בחלק הראשון של הספר בארץ ישראל, ולומד תורה ושירי המעלות ומתחבר לדוד, והוא שר הלל הגדול והוא פותח את השערים, זה לא סוף הסיפור. אנחנו צריכים עכשיו להשפיע על התפוצות, על הגלויות ששם, ולעסוק בעלייה ובקיבוץ גלויות. ודוד המלך יוצא לגלות באוסף האחרון, והוא גם מתקן את אומות העולם. וזה מסר, רבותיי, נכון שאנחנו רוצים ללמוד תהילים, ואנחנו רוצים להבין את הפסוקים הנפלאים של נעים זמירות ישראל. הרלוונטיות של הדברים האלה היא מרחיקת לכת. אחד שלנו, רבותיי, אחרי החורבן פייטט, ואחרי השיקום, ספר רביעי, זכינו לקיבוץ גלויות, יאמרו גאולי השם אשר גאלה, וחוזרים, ואנחנו זכינו בחסדי השם להיבנות מחדש, וזה לא רק אלה שניצלו כמו בימי צאתך מארץ מצרים, ממש לא. קיבוץ גלויות, חזרנו לעיר דוד בהכנה, ואנחנו זוכים את יציאת מצרים, את התורה, את התורה, שזה הנושאים של שבועות, תורה וביקורים, שמחתי באומרים לי בית השם נלך, ואנחנו לכל אומות העולם, שזה הרעיון של שבועות. אנחנו לא רק עולים שלוש פעמים בשנה, קראתי לזה פסח, שבועות וסוכות, החוויה של שלוש רגלים, פסח, שבועות וסוכות, היא בעצם חלק של הזהות החדשה. פסח, גם יצאנו מהגלות, שבועות, גם התחברנו עם הביקורים ועם התורה לארץ ישראל, סוכות, אנחנו פתוחים ל-70 אומות העולם, והסוכה שלנו היא גדולה שמכילה את כולם. אז זה רעיון מאוד יפה שעם ישראל חוזר. והנה השליחות של הציונות לא מסתיימת שאנחנו חזרנו. אנחנו צריכים לדאוג שיהודי התפוצות ירגישו בית. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זה בדיוק מה שאומרים בכל חתונה, כשיש זכר לחורבן בגלל קוף, בגלל המזמור הזה. זוכרים איפה היינו בגלות. ודוד מחזיר אותנו מהגלות. דוד, פתאום, דוד, שחזרנו לעיר דוד בהכנה במזמורים האלה, דוד יודע לדבר לאומות העולם, ליהודים בתפוצות ולאומות העולם, והוא מסיים אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוהיו, קוף מן דלת, ואז תהילה לדוד שזו מאוד אוניברסלי. תכף נראה, ואחרי התהילה לדוד, ותראו פה את היופי שרציתי להראות לכם פה בגרפיקה שהשתדלתי להראות את זה, יש אני יודע אם אתם רואים את הסמן שלי, את החץ, אחרי האוסף האחרון לדוד, שמונה מזמורים, שהוא לוקח אותנו מהגלות לארץ ישראל. ובקוף ממדלת, דוד המלך, שהיה בגלות, הוא אומר, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. פדייני והצילייני מיד בני נחר. זה באמת, הוא מוציא אותנו מהגלות. כי על נערות בבל שמענו איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר. אז הניסוחים האלה, לעלות את ירושלים על ראש שמחתנו ואיך נשיר על אדמת נחר, כשהוא חוזר במזמור קופמן דלת ומסיים חלק מהתהליך כמעט עד לסוף, הוא אומר, השם הצלת אותנו מיד פני נחר, ועכשיו שיר חדש אשיר עליך. אני אשיר. צחקתם על עם ישראל בגלות שלא נוכל לשיר? כמובן את שירי מזמורי תהילים? ועוד איך נשיר? אני אשיר את שיר חדש אשיר עליך. ובסוף כל הקהל של חסידים מגיבים לדוד ושרים איתו. אז אם תסתכלו פה על המקבילות, יש פה עוד דבר מאוד מיוחד, שלא ארצה לראות יותר מדי פרטים, אבל אני רוצה להשלים את זה. אחרי שהוא אומר, קוף למדה נעבל, שם שאלונו או שובנו דברי שיר, ותוללינו שמחה, שירו לנו משיר ציון, איך נשיר? הוא כן רוצה להשיר, הוא רוצה שיר, שיר, שירים של עלה, שירי מעלות, כמו שראינו קודם. כשהוא מקלל את בבל ואת אדום, הוא אומר להם, וישירו בדרכי השם. אומות העולם, כולם, ישירו בדרכי השם. וזה קלאסיקה של contradictory continuity. אמרתם לנו, שירו משיר ציון? שירו את שיר השם? אבל אני לא יכול, תדבק לשוני לחיקי. אם לא אזכרך, איך אני יכול לשיר בגלות? אז מה הוא אומר? המשורר שנמצא בקוף למצאין בעל נערות בבל בדיכאון של גלות, לוקח את המיקרופון ואומר לאומות העולם, וישירו הם העמים בדרכי השם. אני רואה ברצף הזה של שיר בקוף למצאין, קוף למתחת, ואחר כך קוף ממדלת וקוף ממתת, אחד מהרצפים זה לא מובהק. שיר מופיע הרבה מאוד. מזמור שיר מופיע הרבה מאוד. אבל פה זה מאוד ספציפי. כי כשהוא אומר, יודוך השם כל מלכי ארץ, הוא אומר בסוף, קוף למתחת, יודוך השם כל מלכי ארץ, כדוגמת בבל ואדום, האויבים האוינים, ועמים אחרים שיותר מבוססים על, מתבססים על מוסר, כל מלכי ארץ, יודוך השם כל מלכי ארץ. בתהילה לדוד הוא אומר, יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך. ללמדנו, אני פונה לכל מלכי ארץ. לא, לא יהודים. אלה בגלות, אלה באומות העולם, חלקם שעמדו עלינו לחלותינו. ואני פונה לאומות העולם, שזה אתה דיברנו על ה... נזק ועל החורבן שהם גרמו לנו, את יום ירושלים, ארו ארו עד יסוד בה, אני פונה לאומות העולם ואני אומר להם, תחזרו בתשובה, תכירו את מלכות השם. זו אמירה בלתי רגילה. ואם הם ישירו, דוד בארץ ישראל ישיר שיר חדש, וקהל החסידים, בני ציון יגילו במלכם, גם הם ישיר שיר חדש. זה רצף יוצא מן הכלל. וכפי שאמרתי, אין על קריאה עוד ועוד ועוד. תרשו לי עכשיו להראות, להזכיר, לא להראות, שכבר בסוף הספר הרביעי, בואכה לשער הכניסה של הספר החמישי, הלל והודאה זה נושא מרכזי, כמו בהלל המצרי ובהלל הגדול ופסוקי דזמרה. והראיתי פה שקוף דלת מסיים, ייתמו חטאי מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. והמזמור הבא קוף קופי, הללויה. וקוף וב, הללויה. וקוף וב מתחיל, הללויה. והודו לשם מתחיל בקופי, קירו בשמו הודיעו ועמים מלילותיו, וקובב זה כבר הודו לשם כי טוב כי דולם חסדו, זה נשמע כמו הלל. והודו לשם כי טוב כי דולם חסדו, בתחילת הספר החמישי, נשמע כמו הלל, ובאמצע יודו להשם חסדו. אז זה לא איזה נוסח תפילה סטנדרטי, שאומרים כמו הלווים במקדש, הלל. זה אנחנו, אלה ששווי ציון, שבאו במדבר, מבית הסוהר, דרך הים, כחולה שהתרפא בקוף זין, זה הסיפור שלהם. הלל והודאה, ובמושב זקנים יהללוהו. יודו לשם חסדו ונפלותיו לבני אדם. זה ככה פותחים את הספר הרביעי, בהלל והודאה כסיפור ביוגרפי, היסטורי, זה שיבת ציון, זה קוף זין. וזה נובע מקוף ה' וקוף ו', כפי שהראיתי פה, לא רק בטקסט, אלא גם במודעות ובחוויה. עכשיו, אם ראינו את זה, ראינו שהדחיפה הזאת של הלל והודאה בשלישייה קוף ה' קוף ז', היא מביאה את שלושת ההללים האלה, ובסוף, מהחוויה האישית שלנו של שיבת ציון, פה, החוויה הזאת הולכת ומתפתחת ומתעלה ומתעדכנת ומתרחבת ומתעמקת. ובסוף כל העולם שר את הלל. זה הפוש הסופי, זה האקורד הסופי של ספר תהילים. כולם מהללל. אנחנו את הסיפור שלנו של שיבת ציון, קופי קופזיים, ויצאנו ממצרים, הלל המצרי, והתאזרחנו בארץ בירושלים מבחינה תורנית ואזרחית, ופיוטט ושירי המעלות, ומזמינים את העולם כפי שדיברנו בהלל הגדול, ועכשיו יוצאים גם לתפוצות, להביא את כל תפוצות ישראל לארץ ישראל לשיר איתנו, וגם את מלכי ארץ. זה סיפור כזה יפה רבותיי. לקח לי, אני זוכר בדיוק את החודשים לפני 12 שנה, שהתחלתי לקרוא את זה ולא יכולתי להוציא את התנך מידיים. וראיתי עוד דברים, והדברים היו מאוד ראשוניים, אבל מאוד ברורים. ואני רוצה לאחל לכם את החוויה, לקרוא את הספר החמישי ולזהות את זה. אם אתה לא מחפש, לעולם לא תמצא. צריכים לחפש בנרות. ואם תחפשו בנרות, אני חושב שתמצאו, אני לא בא לשכנע, אני רק רוצה לפקוח עיניים. ואני חושב שהספר החמישי הוא תהליך של עם ישראל. על התרשים הזה דיברנו, ואני רוצה להמשיך איפה שסיימנו לפני שבוע. אמרנו שהלל המצרי והלל הגדול אותו פתיח. הסברתי את ההיפוך, לא חשוב. הלל המצרי ואלוקינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה, וכשהגענו לארץ ישראל והשתרשנו בתורה ובאזרחות שירי המעלות, הרי מה שבאמצע מסביר את השינוי. כל אשר חפץ אדוני עשה בשמיים ובארץ, בימים וכל תאומות, הוא עכשיו עלי אדמות. וזה פסוקים מקבילים עם הבדלים קטנים, זה אנחנו חזרנו לתוך אחי ירושלים, והנה מירושלים יש לנו מסרים גם לתוך אחי מצרים. ועל זה דיברתי רבות, שפה ביקשנו כניצולים שעוברים דרך מצרים כביכול בדור שלנו, שהשם יזכרנו ויברך. הוא יברך אותנו. כשאנחנו חזרנו לארץ ישראל, והתבססנו והתחזקנו והיכנו שורשים, אנחנו יודעים לברך, ברכו את השם בית אהרון, ברכו את השם בית הלוי, ברכו את השם ירא השם, ברכו את השם הלאה. ממשיך פה. כי זה הברכה שבוקעת ועולה מלמטה. זה באמת הבדלים מאוד יפים על הלל המצרי והלל הגדול. תיארתי לכם, לפחות בסיפור במבט על, במבט ציפור, את מה שקורה באמצע. כדי להבין את ההבדל בין הלל המצרי להלל הגדול, תקרא מה שבאמצע. כדי להבין את ההבדל בין הלל הגדול להלל לפסוקי דזמרה, תקרא מה שבאמצע. ועכשיו אנחנו באים לפסוקי דזמרה, שהגמרא קרא להם גם הלל, ויש לנו ניסוחים מרתקים. ממש מרתקים, שמחברים את זה הן להלל המצרי והן להלל הגדול. ואני עובד פה עכשיו בצורה מאוד מדויקת וחוגג מילה אחת, ממש חוגג אותה. סוף הלל המצרי, האדם שניצל ממצרים והגיע לבד לירושלים ונכנס פתחולי שערי צדק עבובם עודיה ופוגש את הכהן. ברוך הבא בשם השם, ברכנוכם מבית השם, אומר הכהן למי שעולה, ברכנוכם מבית השם, אומר העולה לכהנים. והוא מדבר איתו, אלי, והוא מרגיש, התחברתי, אלי אתה ועודקה. אלוהי ארוממקה. המושג ארוממקה מופיע פעמיים במקרא. ופה עוד בצירוף של אלוקי ארוממקה, ובתהילה לדוד, תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך. והנה הניח לי דוד המלך הזדמנות לחגוג, להתלהב ולרקוד. איפה שהלל המצרי מסיים את החוויה האישית שלו, אלי אתה ועודקה אלוהי ארוממקה, והוא עוד מעט הולך ללמוד תורה מהכהן בבית המקדש, אלוהי ארוממקה, זאת המוטיבציה שלו. המוטיבציה של אלוקי ארוממקה היא בעצם תפילתו האחרונה של דוד המלך. תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך. במה שפסוקי דזמרה חותם, סליחה, במה שהלל המצרי חותם, חזרנו מהגלות לארץ ישראל, ואני רוצה להתפתח. אני רוצה להרחיב ולפרוח. שימו לב שהפסוק, אלי אתה ועודקה, אלוהי ארוממקה, זה חמש פעמים אז, תד עם וב. הוא כבר נכנס כאילו לאווירה, אני רוצה להתחיל ממש בהתחלה. אני רוצה לפתוח פרק חדש, באלף. אלי אתה ועודקה, אלוהי וארוממקה. מזמור קוף יוטט הוא א' שמונה פסוקים וב' שמונה פסוקים, והוא עובר סילבוס מסודר מא' עד ת'. אם זאת הבקשה האחרונה של אלוהי ארוממקה של מי שעולה בהלל המצרי, הרי בהלל האחרון המשורר אומר, דוד מלך ישראל, דוד המלך שפונה עכשיו לכל העולם, ועוד מעט נקרא תהילה לדוד בשיעור הבא עוד מעט, כשהוא אומר תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, החזרה אומרת, אתה יודע מה? יהודי יקר שעליתם בהלל המצרי מהגלות לארץ ישראל, אתה יודע מה? השאיפות שלך להתפתחות דתית, דתית בארץ ישראל, אלי אתה ועודקה, אלוהי ארוממקה, בוא נעשה את זה ביחד. ודוד המלך אומר, תהילה לדוד, be my guest, ארוממך אלוהי המלך. זה לא סתם מילה שמופיעה פה. הגרמנים, אני לא ראיתי שאחד מהם שם לב, אבל אילו היה שם לב, הוא היה מסתפק, או, 145, 1, זה בדיוק 118 הסוף. שוין, מה אמרת? מצאת זהב בידיים. תיקח את הזהב, תהנה ממנו, תתלהב ממנו. התהליך ותפילת הלב של מי שעובר את הלל המצרי, שזה אתה חזר מהגלות, ממצרים דאז ומהדור שלנו, הוא חולם על זה, למצוא את אלוקי ולרומם את השם. מי עוזר לו בזה? נשימה ארוכה עד לפה, אתם רואים את הקרסור שלי, והוא מגיע בסוף עם דוד, לתהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך. ואם חשבתם שאני, קודם כל סטטיסטית זה מדויק, עכשיו תראו בבקשה את סוף הלל הגדול. בסוף הלל הגדול כתוב, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר כשורה תחתונה של הלל הגדול, זה מסר אחר לגמרי. אם השורה התחתונה של הלל המצרי הייתה, באתי מהגלות, חזרתי ממצרים אז והיום, ואני מתחבר לירושלים, בתוככי ירושלים, נגדנה לחולמו, פיתחו לי שערי צדק, אני חזרתי לירושלים, הרי הלל הגדול והשורה התחתונה היא, אני בא למקדש ואני רוצה לגדול ולהתפתח דתית, אלי אתה ועודק עליי הרוממקה, שונה לחלוטין החוויה של הלל הגדול. עם כל כך הרבה מקבילות וציטוטים, שונה לחלוטין. מה השורה התחתונה של הלל הגדול? השם נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. קודש בריך הוא לא רק דואג לי לבד, שאני יכול להתפתח בשובי ממצרים לירושלים. קודש בריך הוא דואג לכל העולם, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. וכל העולם, עוג מלך הבשן וכל העמים, הלל הגדול, כולם יכולים להתחבר. אבל רבותיי, מי שאומר נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, לא על הלחם לבדו יחיה האדם. איך פותח קוף ממה? עם ההתחלה של הלל המצרי. עם הסוף, סליחה, איך פותח תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, דיברנו על זה. איך חותם קוף ממה? קוף ממה חותם עם תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. לא רק לחם הוא נותן לחם לכל בשר, הוא נותן הזדמנות על ידי דוד המלך, תהילה לדוד, שהוא מזמין את כל בשר להיות שותף שלו, תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ובכן, יש לנו בקוף ממה התחלה שממשיכה את הלל הגדול, כל בשר, מופיע בעוד פסוק בספר תהילים, כל בשר, כל בשר אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדוני ויכבדו לשמך, פי וו, אבל אלוהי ארוממך מופיע רק פה. והנה הגענו לפסוקי דזמרה שאני רוצה עכשיו לגעת במזמורים האלה בצורה יותר מעמיקה. הנה זה התהליך שמהגלות, מהעמים, הגדלתי את זה. אם דוד המלך עוזר לנו להתחזק מהגלות ולהגיע לארץ ישראל, וכשהוא בא והוא עצמאי קוף ממדלת, הוא בצבא, הוא בצהל, צבא הגנה לישראל, המלמד ידי לקרב, אז אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, סוף קוף ממדלת, אז הוא אומר תהילה לדוד. ושימו לב שההתחזקות לדוד, כשהוא פה בגלות, הוא ממש דוד יוצא איתנו לגלות. כי לשון הכתוב בצד א', אמו אנוכי בצרה, אומר קודש בריך הוא. ודוד המלך הוא איתנו בצרה. שימו לב, מחר נקרא את איכה, במחשכים הושיבני כמתי עולם. אומר איכה ג' קינה. קוף מם ג' ג' אומר הושיבני במחשכים כמתי עולם. זה ממש ציטוט. דהיינו, מי שבגלות באיכה ובוכה על החורבן, בקוף מם ג' דוד המלך לוקח אותו ביד ומוציא אותה מהגלות לארץ ישראל. וזה היופי של האוסף האחרון לדוד, קוף למד וב, קוף למד זכת, עד קוף מם. אם נחמיה, אם קוף מם ג', אותו פסוק אומר, רוחך טובה תנחני בארץ מישור. רוחך טובה מופיע רק פעמיים בתנך. נחמיה מתפלל, ורוחך הטובה נתת להשכילם ולחזור לארץ ישראל. דהיינו, זה בעצם יציאה מהגלות, ואם באיכה אנחנו בוכים ומקוננים על החורבן ועל הגלות, בסוף יש תפילה שקטה, השיבנו אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. מי מקשים את השיבנו? השיבנו בסוף איכה מופיע 4 פעמים בתנ"ך. סוף איכה, ב3 פעמים במזמור פי. לא אראה אותו עכשיו, במזמור פי הוא מופיע בפזמון. השיבנו 3 פעמים. תקראו את המזמור, מזמור פי ממשיך איפה שאיכה סיים. איכה מסיים, ואתה השם לעולם תשב. כיסאך לדור ודור. פוף בית אומר, אתה תקום תרחם ציון כעת לחננה כיווה מועד, אתה השם לעולם תשב, זכרך לדור ודור. תהילים מתכתב עם איכה, אבל אם איכה נכנס לגלות והתרחק בחורבן, הרי דוד מביא אותה מהגלות, כי הוא זוכר את על נערות בבל. הוא יודע שקרה טראומה, אבל הוא יוצא לשם גם כי אלך קוף למד, גם כי אלך בקרב צרה, אתה, ברח לי הניסוח, גם כי אלך בקרב צרה, השם לא עוזב אותי. קוף למד חט. ודוד המלך יוצא לגלות ומשקם את עם ישראל שנהיה חזקים להתחזק. זה הפסוקים האלה באמצע. עכשיו, כתבתי בטקסט, לא עוד לא, עכשיו אני רוצה להראות לכם דבר מאוד יפה, שאם זה, אופס, אם זה התהליך, הרי בסוף האוסף של האחרון לדוד, שזה האוסף האחרון לדוד זה קוף ממהי, והאוסף הראשון של הללויה, פסוקי דזמרה, זה גם קוף ממהי, זה לא טעות דפוס שלי. באמת, תהילה לדוד, הוא גם המזמור האחרון לדוד, והוא גם המזמור הראשון של תהילה. אבל בניגוד לכל שאר פסוקי דזמרה, שכל אחד פותח, הללויה, הללי נפשי את השם. ימלוך אדוני לעולם הלך ציון, הללויה. פותח וחותם בהללויה. By the book, מסודר ומאוד עקבי, וזה 5 פעמים. בהלל המצרי ובהלל הגדול, לא. המזמורים לא מדויקים, תמיד הלל הללויה בהתחלה ובסוף, וגם בהלל הגדול יש רק מזמור אחד. בסוף זה הולך ומתגבש, והפשיל. אנחנו בהללויה מסודר. מי עזר לנו? מזמור קוף מם היי, תהילה לדוד, לא פותח בהללויה. הפסוק האחרון של תהילה לדוד, חותם, תהילת אדוני ידבר פי, לא הללויה. ולמה? המסר יפהפה רבותיי. המסר של תהילה, אנחנו כולם עונים הללויה. למי אנחנו עונים? לדוד, למזמור האחרון, המיוחס לדוד. אם אנחנו שומעים פה את דוד אומר תהילה לדוד, והוא אומר לפי א' ב' את השבח שלו, והוא אומר להודיע לבני אדם גבורותיו, והוא רוצה לבשר לכולם ולהביא את מלכות השם, מלכותך, מלכות כל עולמים, אם זאת המטרה של דוד בתהילה לדוד, להודיע לכולם, הרי בסוף הוא אומר, תהילת השם ידבר פי, ברישה זה אני, אבל בסוף הוא אומר, ויברך כל בשר. אני מזמין את כולם. אני עוסק בשלי, בבקשה שלי, ארוממך אלוהי המלך, ואני אברכה שמך לעולם ועת, ואני בכל יום אברכך, ואני ועללה שמך לעולם ועת. אבל כשאני עושה את זה, אני מזמין גם את כל מעשיך וחסידיך, ואני מזמין את כל בני אדם, ורק כששיתפתי את כולם, אז מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. בסוף, בהתחלה היית אלוהי המלך, אני קיבלתי אותך כמלך, כל מלכות שמיים שלי. אבל כשאתה אומר, מלכותך, מלכות כל עולמים, זה רק אחרי שהודעת לבני אדם גבורותיו. ושימו לב איזו אומנות מושלמת במזמור הזה, עליו נדבר בעזרת השם שבוע הבא. המושג מלך מופיע במזמור, סליחה, מלכות מופיע במזמור, מלך מופיע בהתחלה, אבל המלך של דוד לא מספיק. המלכות של כל העולם היא שחשובה לו. ותנו לי להדגיש את היופי הזה. ואם המלכות של כל העולם היא שחשובה, הרי כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו, להודיע לבני האדם גבורותיו. אופה, מה קרה לי פה? שימו לב איזה יופי יש פה. שלושת הפסוקים האלה, כבוד מלכותך וכבוד הדר מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים, זה בדיוק אותיות של מלך. זאת אומנות מקראית ספרותית נהדרת. זה מלך. מלכותך, כבוד מלכותך יאמרו, להודיע לבני אדם גבורותיו, זה למד, ומלכותך מלכות כל עולמים, רק אם הודעת את זה לכולם, את מלכות השם, אזי מלכות השם ניכרת. ועל שלושת הפסוקים האלה, עוד נדבר בהמשך. חז"ל, לא, מסדרי הסידור, הגמרא אומרת, כל מי שאומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, הרי הוא בן העולם הבא. תהילה לדוד. בסידור, מסברי הסידור הוסיפו, אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלע. פי דלת, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. זה הפירוש, זה הפסוק במזמור הקודם ממש. מסברי הסידור הבינו שתהילה לדוד יש לו פורשפיל, יש לו מבוא. המבוא לתהילה לדוד זה הפסוק האחרון של קוף ממדלת. העם, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, איך העם מגיע לרמה הזאת של אשרי אשרי, כמו פרק א' ב' אשרי אשרי, אם אנחנו יושבים בבית, זה תוספת של הסידור, ואנחנו אומרים הלל בכל יום. בסוף, זה מאוד מאוד אוניברסלי, אבל בסידור הוסיפו, כרגע אנחנו עוד לא בטוח שם שכל אומות העולם מכירים. אז אם פה דוד ימין, את השם ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, הלוואי במהרה וימינו שכולם יבואו כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כרגע אנחנו עוד לא לגמרי שם. אבל אתה יודעים מה? כי אנחנו בבית כנסת ואנחנו נברך ים מעתה ועד עולם, הללויה. זה מפה מאוד יהודית לבית כנסת. זאת לא המעטפת של מזמור קוף ממהי בסוף הספר. עכשיו אנחנו צריכים להבין למה המזמור הזה הוא תפס כל כך הרבה פופולריות, כבר אצל חז"ל ובסידור, תהילה לדוד. ואני רוצה להקדיש את השיעור הבא למזמור הזה. יש לי מאמר על זה, שזכיתי לכתוב את זה ביחד עם פרופסור רובן קימלמן, זה מאמר בעברית, שלחתי לכם אותו. זה מזמור יפהפה עם מבנה לתלפיות, ואני לא רוצה להתחיל אותו עכשיו כזה בצ'יק צ'אק. המזמור הזה בנוי עם מבוא, פרק א' ב', מרכז, פסוק יודוך השם, וסוף תהילת השם ויברך. ואני אדבר על זה שבוע הבא, מי שמספיק לקרוא, מוזמן וגם להעיר הערות אם יש. ואני רוצה להקדיש לזה את השיעור הבא. אבל עכשיו ניסיתי פה לעשות משהו, ואני שואל אתכם שאלת תם. השלב הראשון היה שפשוט בתנך שלי סימנתי בצבעים, עם עיגולים, עם חצים, את המזמורים, איך הם זורמים. וזה סיפור נפלא, שקוף ממוו שמע את תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. מי ששמע את הקריאה הזאת מפי דוד המלך, ודוד כרגע ירד מהבמה, כי הוא חתם את הקריירה שלו על הבמה. ועכשיו אני חייב להמשיך לבד את דוד המלך. איך אני ממשיך אותו? זאת הגרסה שיש לכם פה בפניכם, שלחתי לכם את זה בשלושה דפים, אפשר להדפיס, להדביק זה עם זה. זה הללויה, בהתחלה ובסוף, ומי מהלל? אני. הללי נפשי את השם. ההללה השם בחיי. הזמרה לאלוהי בעודי. אני עושה את זה. וואו. מי שאוהב פרשנות הקשרית, אני מקווה שיש לי כאן פה כמה כאלה. ההללה אדוני בחיי, הזמרה לאלוהי בעודי, זה קוף דלת. סוף קוף דלת אומר, אשיר על השם בחיי, הזמרה לאלוהי בעודי, יערב עליו שיחי אנוכי אשמח בשם, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברוכי נפשי את השם, הללויה. דוד מהספר הרביעי, שהתחיל את התהליך של גאולת ישראל, למדנו את הפרק הרביעי, עכשיו אני אמור להגיב עצמאית מתוך נפשי, הללויה, הללי נפשי את השם, אתם יודעים איפה נפשי נמצאת? מי הדביק את נפשי להיות אחד ממשוררי הלל? ההללה? ההללה שמך לעולם ועת, למדתי מדוד. אבל אם אני מכניס פה ההללה, ואני מחליף את הפסוק של קוף ד', אני כל כולי מושפע מדוד המלך בהללה למעלה, ובמקום אשיר על אדוני בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי, מקוף ד', איפה שדוד הופיע לראשונה על הבמה, מזמור קוף מ"ו, אני אומר, ואני עולה על הבמה אחרי שדוד ירד מהבמה בקוף מם, היי, דוד, הזמנת אותנו, תהילת השם ידבר פי, אתה דוד, וכל בשר ימשיך, אני ממשיך עם ההללה שלך, וגם שאר הפסוק, אשירה להשם בחיי, אני כל כולם מושפע מדוד המלך. הרי בשירי דוד עבדך נגדלך ונהללך. אז גם ההתחלה הסובייקטיבית, הפרטית של המשורר, היא כל כולה מושפעת בהשראתו של דוד. ואנחנו חוזרים פה ומתחזקים, רואים את מלכות השם, אלה כמובן, לא הבאתי לדף הזה מזמורים עם ישעיהו, מי שקורא את הפירוש של ישעיהו, את המקבילות, פשיטה שבפשיטה שמדובר על שיבת ציון. מה קורה בקוף מם? וב? הללויה! כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נווה תהילה. זה לא הלל הפרטי שלי. בהלל הפרטי דיברתי על האמונה שלי, על הקיום שלי, ועל התקווה שלי ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון. או, על ציון דיברת? דיברת על ציון? בוא נדבר קצת על בניין ירושלים, על בניין ציון. בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, שכולם יבואו לפה. כמובן פסוקים מישעיהו. ואני אומר באמצע, שם ירחם, אני אומר באמצע, הללי אלוהיך ציון. אתם רואים פה את המושג של המזמור הקודם, הללי נפשי את השם? ואני אומר, אלוקיך ציון. איפה אלוקיך ציון? ימלוך השם לעולם, אלוקיך ציון. לא יכולתי להביא פה את כל המקבילות, אחרת זה היה מלא צבעים, בצד יש לכם את זה. אני אישית ניצלתי קוף מבב, ואני מתגייס אישית נפשי, אני רוצה לחזור לציון קוף ממבב. ואני ממשיך לא רק ציון, אלא השמיים. הללו את אדוני מן השמיים, הללו את אדוני מן הארץ. מזמור מאוד יפה, שאומר, ההלל ממשיך, שמיים וארץ. ומי באמצע שמיים וארץ? ויער עם קרן לעמו. עם ישראל הוא בתוך העולם, בתוך הבריאה של שמיים וארץ. וזה תהילה לכל חסידיו. לבני ישראל, שהוא עם קרובו של השם, אנחנו נחבר שמיים וארץ. אנחנו, ואנחנו תהילה לכל חסידיו. אם אנחנו תהילה לכל חסידיו, דוד המלך אמר, יודו חדני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. או, דיברת על חסידיו? הללויה, שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. תראו איזה יופי המזמורים האלה זורמים. ועל המזמור הזה יש לנו הרבה הרבה מה לדבר, כי הוא גם קהל חסידים של תהילתו, כמו פה, זה ממש תהילה לכל חסידיו, תהילתו בקהל חסידים, והם יהללו שמו במחול, כמו פה. הם יהללו, גם פה שכחתי בהבנותיי הרבים, את הצבע. והם יהללו, וגם אומות העולם הרשעים, אלה שיאנשו חייבים להיאנש, אבל מי ששורט, גם הוא מוזמן, הללו אל בקודשו, הללו בקריאה וזו, הללו בגבורותיו. איזה הלל מסודר, מושלם, איזה אורקסטרה מושלם. וכל הנשמה תמשיך, תהלל יא, הללויה. רבותיי, זה הסיפור. אני לא יודע איך להראות הכי יפה את הרצף מבחינה עיצובית, גרפית, ואני באמת לא יודע אם ככה או ככה. הוא כבר לא מגיב לי.
דני, לא ברור לי איזה הם פסוקי דזמרה, איזה פרקים הם פסוקי דזמרה, ואיזה פרקים הם הלל מצרי.
אוקיי, אני תסמת, תודה לשאלה, אני רוצה להראות לכם את זה. הלל המצרי, here we go. הלל המצרי הנה. יש לך את זה בדף הגדול, התרשים. התרשים. זה פסוקי דזמרה, החלק הזה, ממש בסוף. וזה הלל המצרי, כתוב פה הלל המצרי, הלל הגדול, ופסוקי דזמרה. כאשר פסוקי דזמרה, זה גם תהילה לדוד. מה שרציתי להראות בדף הראשון, ואנחנו נמשיך בעזרת השם שבוע הבא לעסוק במבנה, זאת גרשה אחת, דרך אחת להראות את זה, מפה עד למטה. אוקיי? זה הדף הזה עד למטה. ואם אתם מדפיסים את זה, תוכלו לקרוא מלמעלה למטה את כל ההלל. בסוף סיפרתי את הסיפור פה באפור. ויש דרך להראות את זה עם המקבילות, כולל ישעיהו, והאמת היא שזה גדול מדי, וזה גדול מדי. זה מסביר את זה ברצף עם המקבילות משמאל לימין, וזה בדרך אחרת. אז זה באמת האתגר שנשאר איך להציג את זה. אני הראיתי לכם את שתי הגרסאות, ואם תרצו לעבור על זה ולקרוא ולהעיר, אני אשמח לשמוע, אין לי פתרון. אחד מראה מאוד יפה את הרצף, והשני מראה מאוד יפה גם את המקבילות עם ספרים אחרים. וצריכים לעבור על זה עוד ועוד. בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך פה, להתרכז על תהילה לדוד, ונקרא עד סוף, סוף הספר. האם יש שאלות, הערות?
הבעיה שלי שאני בטלפון ואין לי אינטרנט, אז אתה יכול להגיד לי בדיוק איזה פרקים הם בכל ה...
כן. הלל המצרי קוף י"ג עד קוף י"ח. הלל הגדול קוף ל"ה עד קוף ל"ו. פסוקי דזמרה סוף הספר קוף מ"ה עד קוף נ"ן.
יופי, תודה רבה.
אני, without PowerPoint, I have no power to make any point clear. As it's a visual experience.
You made it clear.
I made it clear, but not as powerful as Har Sinai, because there it says, Vayir'u et hakolot. They got it in writing.
תודה רבה.
אני מקווה שלא הייתי רחב מדי, מבולבל. אנחנו נוחתים לאט לאט. אני לא רוצה לקרוא מקוף זין, קוף ח' והלאה. אני רוצה להסתכל על זה מלמעלה ולבדוק כמה מזמורים מקרוב. Susan, any comments? מה שכחתי להגיד?
באמת, אני הרגשתי שזה ממש נותן לי תקווה בימים לא פשוטים אלה. ויש לנו היסטוריה של הלל, ועזרת השם נגיע להלל שלנו, ובאמת, זה היה שיעור מתאים, ותודה רבה, בתקווה לבניין בית המקדש, וגאולה שלמה.
אמן, אמן, במיוחד בערב.
במהרה בימינו.
אמן, אמן.
במיוחד בתקופה הזאת של ערב תשעה באב, ותראו איך מתחזקים. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו. אתה מאמין בשמיים וארץ, הוא עושה משפט לעשוקים. זה מלכות השם. שיהיה מקום מקלט לעם ישראל, נותן לחם לרעבים, ומתיר אסורים, מתיר אסורים, תחילת הספר הרביעי, החמישי. והוא פוקח עברים, ציטוט מישעיהו, זוקף כפופים, זה ציטוט מקוף ממהי. וגם גרים יש להם מקום, וכל החלשים, כך תחזור מלכות השם לציון לדור ודור. הלוואי שנזכה לגאולה שלמה.
תודה.
חברים,
תודה,
אתם מוזמנים. מי שיש לו בקשות, דברים שלא מובנים, לא ברורים, אני מאוד אשמח לשמוע הערות, אז תשלחו לי בבקשה, ואשמח לענות לכם באימייל או מה שנוח לכם. בשורות טובות לכולם. שנה הבאה בעזרת השם עם דוד המלך בירושלים, נדע את כל המזמורים לשיר איתו ביחד.
אמן.
We have a deal.
אמן, כן יהי רצון.